ערב טוב, היום אנחנו נעסוק בעצם במילה אחת שהיא כנראה מילה מאוד עקרונית שקשורה להבנה של כל 12 השבטים. אנחנו אמרנו בשבוע שעבר שבעצם בבני יעקב אנחנו פוגשים את כלל ישראל בפעם הראשונה. כל זמן שאנחנו נמצאים עם אברהם, אז מאברהם יש גם את ישמעאל. כל זמן שאנחנו עסוקים ביצחק, מיצחק יש גם את עשיו. אבל כשאנחנו פוגשים את יעקב, אנחנו בעצם פוגשים את 12 השבטים, ועסקנו בשבוע שעבר בשלושת השבטים שבהם נאמר על כן, שבעצם מביאים לידי ביטוי את המציאות הנצחית, כמו שקראנו לזה, בעם ישראל, ובעיקר עסקנו בשבט דן. היום נעסוק במקרה הראשון או בסיפור הראשון שהתורה מתארת ביחס לאותם שבטים, וזה דבר מאוד עקרוני. הנושא שאנחנו נעסוק בו הוא נושא רחב, יש הרבה מה לעיין בו, אבל נעסוק באמת רק במילה אחת. הסיפור של מעשה שמעון ולוי בשכם. אז רק נזכר בפסוקים, דינה יוצאת לראות בבנות הארץ, רואה אותה שכם בן חמור, עושה לה מה שעושה לה, ואז יעקב שומע שדינה טומאה, מחריש עד שבני יעקב חוזרים מן השדה, ואז הם באים מן השדה, ואז ויתעצבו האנשים ואיחר להם מאוד, כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב, וכן לא יעשה. ואז מתחיל המסע ומתן, נקרא לזה החוזה, ואז לאחר כביכול החוזה הזה, שלכאורה שני הצדדים הסכימו לחוזה, אז כתוב בפרק למד ד' פסוק כ"ה, ויהי ביום השלישי ביותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו, ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר, ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. ואז בני יעקב באו על החללים ויבוזו העיר אשר טימאו אחותם. מאיר כאן הנציב הערה מאוד מאוד עקרונית. ויהי ביום השלישי ביותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחי דינה. כל מי שיספור את שמעון ולוי, ידע שהם שניים. אז למה התורה אומרת שני בני יעקב? ברור שהם שניים. מה ירם היה כתוב? ויבואו, ויהי ביום השלישי ביותם כואבים, ויקחו בני יעקב, שמעון ולוי, או גם בני יעקב מיותר אפילו, שכתוב שמעון ולוי בלבד. מדוע כתובה המילה שני? זאת המילה שנעסוק בה היום. הנציב מרחיב בדברים בכמה מקומות, אומנם יש בגמרא דיונים לכאורה שונים בנקודה הזאת, אבל אנחנו נלך לפי דרכו של הנציב. מה זאת המילה הזאת שני? מה התורה באה להגיד בזה? אומר הנציב יסוד גדול מאוד. אומר הנציב מקור מספר אחד, תיבת שני מיותרת. לדוגמה אומר הנציב, כשנדב ואביהו נכנסו למשכן עם אותה אש זרה שגרמה למיטתם, שם לא נאמר ויקחו שני בני אהרון נדב ואביהו. שם כתוב ויקחו בני אהרון נדב ואביהו. אז למה שם לא כתוב, לא כתובה המילה שני ופה כן כתובה המילה שני? אומר הנציב יסוד גדול, הוא בא ללמדנו, אצלנו, דאף על גב שנתאחדו בכעס גדול להחריב עיר ומלואה, וגם התאחדו להביא עצמם לידי סכנה עצומה. כלומר, הפעולה ששמעון ולוי עשו הייתה פעולה משותפת. בפעולה הם היו באותה, אם אפשר לומר, באותה פעולה, אותו מעשה. שניהם כעסו, שניהם פעלו מתוך הכעס הזה, ושניהם גרמו להשלכות של הכעס הזה, של המעשה שהם עשו. אבל אם התורה אומרת שני, מכל מקום היו שניים. מה זאת אומרת? היינו ששונים היו בדעת המבעיר את האש הזה. שני מלשון שינוי. שנדב ואביהו נכנסו למקדש, הם לא היו שונים בדעתם, ברצונם, אם אפשר לומר אפילו במטרתם, אלא הם באו כאיש אחד בדעה אחת בלב אחד. אבל כששמעון ולוי יצאו למאבק הזה בשכם, ולמעשה הזה בשכם, אמנם הם עשו את אותה פעולה שנגרמה מאותו כעס וגרמה לאותה השלכה, כל זה נכון, אבל נקודת המוצא של כל אחד בפעולה הזו הייתה נקודת מוצא שונה. ולכן כשאתה אומר את שני מתכוונת, תדע לך, למרות ששניים בפעולה, לכאורה התאחדו הפעולה, אבל הם שניים בדעה שגרמה לפעולה. מה זאת אומרת? אחד, תכף נראה מדובר על שמעון, אחד בא בדעת אנושי, המקנה לכבוד בית אביו, המביא לאש כזאת, ויהיה זרה כידוע. כששמעון שמע את מה שקרה עם דינה, אז הוא התרגז מאוד מתוך דעתו האנושית, מתוך דעה אנושית טבעית, דהיינו השכל האנושי שלו, המעמד הנפשי שלו גרם לו לכעוס. אומר לו, לא יכול להיות שיקרה כדבר הזה, שיעשה נבלה כזאת בישראל. אבל בעצם מה שהניע אותו, זה הרובד האנושי, ההיגיון, השכל, ההשלכות, הרגש. כמובן אנחנו מדברים על שמעון, לא אנחנו, אבל שמעון עם מדרגתו. זה אחד. והשני, הוא בא ממקום אחר לגמרי. ואחד בא בדעת קינת השם, בלי שום פנייה ורצון. לוי, הפעם מלווה אישי, אליי כמו שאמרנו בשבוע שעבר, מתלווה לגבוה. אם כן, לוי, כשהוא יצא למלחמה הזאת בשכם, הוא יצא למלחמה הזאת לא מתוך נטייה אישית טבעית, או הבנה שכלית כזאת או אחרת, אלא מתוך, נקרא לזה, נקיות לעשות רצון השם, לקנה לכבוד השם. אומר הנציב, ומכל מקום, אף על פי שהאש השנייה היא במדרגה הרבה יותר עליונה מהאש הראשונה, כי האש הראשונה היא אש זרה, כי לא באה מהמקום האלוקי, אלא באה מהמקום הטבעי, ואילו האש השנייה היא אש אלוקית, אש הלבטיה, מכל מקום, מאש כזאת, גם כן יש להיזהר הרבה לכוון המקום והזמן. אפילו מהאש שבאה כתוצאה מנקיות אלוקית, או מרצון לקדש את השם, ולא רק מרצון להחזיר יותר חזק, או להוכיח שאנחנו יודעים לו פחות מכל, או מתוך איזשהו משקע כתוצאה מהמעשה שנעשה, אף על פי כן, יש להיזהר גם באש המעולה הרבה לכוון המקום והזמן. ובלא זה, היא מקלקלת הרבה. ואנחנו הולכים לעסוק הערב בשינוי הזה, בין שמעון ללוי במעשה, להתמקד גם באש של שמעון וגם באש של לוי. ויעקב אבינו פרש בתוכחתו, בפרשת ויחי, שתי הדעות שהיו בזה. נראה תכף, ולא הסכים גם לאש המעולה. דרך אגב מאוד מעניין, מי שיסתכל לפרשת וזאת הברכה, השבט היחידי, או הבן היחידי שמשה רבנו לא מברך אותו, לפחות לא לפי פשט הפסוקים, זה שמעון. יעקב מברך את שמעון ולוי. אמנם מברך על, לא הייתי אומר חצי כללה, אבל מברך בחצי הסתייגות. אבל משה רבנו בכלל לא מברך את שמעון. הוא מברך רק את לוי. שמעון נעלם בכלל מהברכה. הוא נעלם מ-12 השבטים. עכשיו שימו לב. מה מברך יעקב את שמעון ולוי בפרשת ויחי?
לוי גם זה לא היה
אחותו,
היה עושה אותו דבר?
לוי לא בא מצד שזה אחותו, הוא בא מצד שזה חילול השם. כשאנחנו יוצאים למלחמה על אויב, יכולים להיות שתי סיבות, שני מניעים. מניע אחד, המניע הטבעי. לא יעלה לדעת שירו עלינו טילים. איפה הכבוד הלאומי? אני מדבר ברובד האנושי הפשוט. איזה ביזיון. ובפרט אם נפגענו ואנחנו רוצים להחזיר יותר חזק כדי להוציא, אפשר לומר, את התסכול שלנו מהכוח לפועל בצורתו, במרכאות החיובית, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה שאנחנו יוצאים למלחמה. לא מתוך נטייה אישית. אלא מתוך שזה חילול השם. אנחנו כביכול בכלל לא צד במשחק הזה. הקדוש ברוך הוא צד במשחק. זה חילול השם שנופל קסם באשקלון. זה לא חילול כבוד ישראל במובן הביטחוני או הפוליטי. זה משהו אחר לגמרי, זה גדר אחר. בואו נראה רגע את הברכה. אני מציע, בואו נאסוף כמה נתונים. בואו נאסוף נתונים. לאט לאט יתבר. מה מברך יעקב אבינו את שמעון ולוי בפרשת ויחי? שמעון ולוי אחים, כלי חמס מחרותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקעלם אל תחת כבודי, כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור. ארור אפם כי אז, ועברתם כי קשת, החלקם ביעקב ואפיצם בישראל. אצלנו בדף במקום מספר 2, יש חלק מפירוש הנציב לפסוקים האלה. בואו נתחיל. שמעון ולוי אחים. הדבר מובן שלא כיוון יעקב להגיד כי הם האחים מלידה ומבטן. מה צריך להגיד את זה? ברור שאנחנו יודעים שהם אחים. נו, ומה עם ראובן ושמעון? הם לא אחים? לוי ויהודה הם לא אחים? גם הם אחים. שישה בנים היו ללאה. אז מה אתה אומר שמעון ולוי אחים? זה מיותר. אלא שמעון ולוי לא אחים ברובד הפיזיולוגי. אלא אחים, אלא הודיע שטבעם שווה יותר מהשתוות כל בני יעקב. יש איזה מכנה משותף בתכונה השמעונית ובתכונה הלווית. לכן מהבחינה הזו הם אחים, הם באחווה. מה התכונה המשותפת של שניהם? ופירוש, שמעון ולוי אחים, נקודותיים. במה בא לידי ביטוי התכונה המשותפת שלהם, האחווה הזאת? במה היא בא לידי ביטוי? כלי חמאס מחירותיהם. אומר הנציב, שלא נחשוב שנשתבו שמעון ולוי בכל דבר. ודאי שלא. לא כן. אלא בזה נשתבו, שמה? שכלי חמאס מחירותיהם. מה זה מחירותיהם? מלשון מחר. קניין. היינו, קניינם, כלומר הביטוי התוצאתי, הוא אותו ביטוי אצלם. כלומר, במה שמוציאים מחשבותיהם ורצונם לפועל, הוא בכלי חמאס. כששמעון ולוי מגיעים למסקנה שצריך להוציא מהכוח אל הפועל את המחשבה ואת הרצון, כששמעון נובע ממקום אחד ולוי נובע ממקום אחר לגמרי, המניע הוא מניע אחר. התוצאה, איך הם מוציאים מהכוח אל הפועל את מחשבותיהם ורצונותיהם? בחמאס. בכלי של חמאס. בכעס. בתקיפות. בנחרצות. וכו'. אומנם, לא אמר שנשתבו במחשבותיהם ורצונם. ובזה ודאי לא נשתבו. ובמעשה שכם עצמו, לא נשתבו בדעות על מה הגיעו לאותו מעשה. שמעון יצא מתוך דעת אנושית, ולוי יצא מתוך דעת אלוקית. זה שני מגמות, שני נקודות מוצא אחרות לגמרי. וכמו שכתבתי לאל, מדיוק המקרא, דאחד מהם בא לקנה קינת השם צבאות, ונכנס בסכנה כמו פנחס במעשה זמרי, זהו לוי, וזה בא לקנה כבוד בית אביו. אנחנו לא אומרים שכבוד בית אביו הוא לא חשוב, רק אנחנו אומרים שכבוד בית אביו, כשזה בא ממקום שהוא לא אלוקי, זה מסוכן. על כן פירש יעקב גמור, תראו איזה דיוק. מה אומר להם יעקב? שמעון ולוי אחים. במה אתם אחים? בכך שהכלי המעשי, הקניין המעשי שאתם מגלים את אותה מחשבה ורצון של שניכם שנובעת ממקום אחר אצל כל אחד מכם, היא חמאס. כעס. כמו שאמרנו מקודם, תקיפות. עכשיו יעקב אבינו מחלק. בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי. מה זה סוד ומה זה קהל? מה זה נפשי ומה זה כבודי? אומר הנציב, בסודם, דהיינו, בשעה שעומדים בסוד השם, לקנה על כבודו, סוד השם ליראיו, סוד זה הפנים של כל דבר, זהו לוי שיצא מהמקום הפנימי, מהמקום האלוקי. אז בשעה שעומדים בסוד השם לקנה על כבודו, אז הייתי אומר, אולי פה יעקב אבינו מצטרף לזה? לא. בסודם אל תבוא נפשי. דיינו, בשעה שעומדים בסוד השם לקנה על כבודו, ואף על גב שבזה לא היה יעקב אבינו אומר אל תחד כבודי, דוודאי כבוד לאיש כמו ולהתאחד איתה. זה כבוד גדול ליעקב להתאחד עם אדם גדול כמו לוי. שנקודת המוצא שלו לכל הפעולות שלו היא נקודה של קינת השם, קידוש השם, או הרצון למנוע חילול השם. זה כבוד גדול, שם יעקב לא אמר אל תחד כבודי. האם אם לוי כבודו של יעקב מתאחד? ודאי. ודאי שכן. אז מה זה בסודם אל תבוא נפשי? אבל מכל מקום, אל תבוא נפשי באופן כזה. כלומר, וכדי איתה בגמרא בתענית, אי צורבה מרבנן דרתך. כשאתה רואה תלמיד חכם שהוא רותח, שהוא כועס, תדע לך, אם הוא תלמיד חכם, שהכעס שלו הוא לא כעס רגשי, תחושתי, אנושי, פרטי, חומרי. זה לא, אצלו בכלל זה לא בא מהמקום הזה, זה נובע ממקום אחר לגמרי. אי צובה מרבנן דרתך, אורייתא הוא דרתך בה. כבוד השם רותח בו, התורה רותחת בו, החילול השם שיש פה רותח בו. אבל אף על פי כן, אפילו אחי, אומרת שם הגמרא, מבאי למלף נפשה בניחותה. ואף על פי כן, שזה נובע באמת מריתך דאורייתא, מריתך של תורה, אף על פי כן, עדיף שזה יבוא בנחת. שנאמר ואסר כעס מליבך. מדוע? שגם אם הכעס הזה, ונראה בהמשך אם נספיק, גם אם הכעס הזה יונק, נובע, מהמקום היותר אלוקי, היותר נקי, היותר טהור, היותר פנימי, היות בסוף סוף האדם הוא אדם, יכולים להיות מעורבים בזה בהמשך, כל מיני כעסים מסוג אחר לגמרי. אף על פי כן, עדיף שיאמר בניחותא שנאמר ואסר כעס מליבך, שלידי כעס נעשים דברים זרים יותר מהנדרש לצורך העניין. ובזה יהיה קלקולו יותר מתיקונו. אם כן, האם יעקב מסכים עם הגודל, עם הערך, עם העוצמה האלוקית הפנימית של לוי? כן. האם זה מכובד מבחינתו להיות משותף עם לוי? ודאי. לכן כשהוא אומר בסודם אל תבוא נפשי, הוא מדבר על לוי. אבל למה אל תבוא נפשי? כי אף על פי שנקודת המוצא היא נקודת מוצא אלוקית נקייה, יכול מאוד להיות, נראה בהמשך, שיצטרפו לזה כל מיני צדדים אחרים, יותר נמוכים. לעומת זאת, אצל שמעון, ובקהלם, סוד, זה הערך הפנימי של כל דבר. קהל, הוכחנו כמה פעמים בשנים שעברו, שקהל זה הביטוי היותר חיצוני, זה התאספות של אנשים באופן מקרי, מול עדה. אנחנו נקראים עם ישראל בהרבה שמות, הרבה כינויים. כינוי אחד עדה, כינוי שני קהל. עדה זה העדות האלוקית, המילה עדה מורכבת משתי מילים, אומר הרב חרל"פ. עד השם. אנחנו מבחינת עדה, כלומר אנחנו באים לגלות עדות אלוקית בעולם. והטעות הרבה פעמים שאנחנו לא מבינים את עצמנו, לא קולטים את עצמנו, לא מביטים על עצמנו כעדה, אלא כקהל. מה זה קהל? אוסף אנשים שהתקבץ באופן מקרי לחלוטין, וצריך עכשיו לחיות חיי חברה, והוא נתקל בכמה בעיות, והוא צריך לפתור בעיות. לכן כל החטאים, אם אנחנו נבדוק לאורך כל ספר, בעיקר שמות במדבר וכו', כל החטאים המרכזיים של עם ישראל, הם חטאים כתוצאה שהפכנו את עצמנו מעדה לקהל. תבדקו אחרי זה בפסוקים, זה מדויק. אז מה זה בקהלם? קהל, בשעה שנקהלים על דבר הרשות, לקנה על כבוד. פה לא מדובר על כבוד השם. פה מדובר כבר על הכבוד של האדם. וזהו איסור גמור להיכנס בסכנה בשביל זה, כמו פה. ונקרא קהל מרעים. על זה אמר, על שמעון אמר יעקב, אל תחת כבודי. זה אין כבוד לפני כלל להיות מתאחד עמהם. נדלג רגע לפסוקים הבאים. כי בהפעם הרגו איש וכו'. החלקם ביעקב והפיצם בישראל. אומר הנציביות ונצרכים אנשים כאלה בעם ישראל. אף על פי כן. צריך שתהיה לפעמים תגובה חריפה כמו שמעון ולוי. אומנם עדיף שזה יבוא מהמקום של לוי. אומנם גם זה מסוכן. אבל נראה בהמשך יותר מזה, יותר מדויק. אף על פי כן, החלקם ביעקב. נצרך לפרקים מעט אנשים כאלה. ישנם מצבים היסטוריים שהתקיפות הזאת של שמעון ולוי נצרכת. ואפילו מבחינה מסוימת, אם היא באה מהמקום של שמעון, אמנם זה מסוכן מאוד, בעיקר אם היא באה מהמקום של לוי. לכן החלקם ביעקב, אם הם יהיו ביחד, שמעון ולוי זה מסוכן. לכן, אף על פי שנצרך לפרקים מעט אנשים כאלה, אבל רובם במקום אחד קשה. כשהם ביחד, מי יודע איזה אש תצא משם. על כן החלקם ביעקב, שיהיו מעט מעט במקום אחד, לא מכונסים במקום אחד. ואפיצם בישראל, כידוע החילוק, כן הנציב מדבר גם בפרשה שלנו על יעקב וישראל, דברים ארוכים. יעקב זה הצד היותר טבעי, היותר אנושי. ישראל זה הצד היותר אלוקי. אז לא רק החלקם ביעקב, לא רק שהצד היעקבי, דהיינו הצד הטבעי האנושי, נקרא לזה הלאומי, הפוליטי, החברתי, צריך לפעמים תקיפות ונחרצות, גם הצד הישראלי, גם בעניינים של רוח, גם בעניינים של מגמות רוחניות, גם שם אנחנו צריכים את התקיפות הזאת. כן, בקרב חסידי ישראל, ולא רק בקרב ההמון, נדרש לפעמים איש כזה, כמו שהפנחס במעשה זמרי, אבל רק מעט מעט יפה. על כן יהיו נפוצים בישראל. אם כן, יעקב מצד אחד, בא עם שמעון ולוי חשבון. אם שמעון הוא בכלל לא רוצה להתאחד, אם לוי אומר לפעמים שאני מתאחד איתך, אבל תדע לך, הם יכולים להיות מעורבים באיזה כל מיני אינטרסים אחרים, נגיעות אישיות, אף על פי שהוא בא אליהם בטענה, בסופו של דבר הוא אומר, צריך אותם בעם ישראל. צריך תקיפות כזאת בעם ישראל. גם בעניינים רוחניים, גם בעניינים חומריים. גם אצל ההמון וגם אצל החסידים, אצל האנשים המיוחדים. בואו נראה קצת יותר עמוק מזה. בבקשה.
אחד
כתוב
בסודן
או בכלל
העם הזה? גם שמעון וגם לוי בשתי הדברים.
לפי פירוש הנציב לא. לפי פירוש הנציב בסודם, זה בכל ההופעה הישראלית שתצא משמעון באורך הדורות. לאורך הדורות. סליחה, מלוי. ובקהלם, זה כל אותם, נקרא לזה, ההופעות הלוויות שיהיו במהלך הדורות.
אוקיי, ולא הבנת, כאילו, אם זה סוד וזה משהו הפנימי, אני חושב שלוי
היה
בסדר,
אני לא מבין,
כאילו, למה...
כי תכף נראה, זה מסוכן.
זה מסוכן אבל.
טוב, אני רואה שצריך לקפוץ, בואו נקפוץ רגע. בואו נראה מקום מספר 8. השלמה קצרה בעולת ראייה. נקווה שאנחנו מכירים את הפסקה הזאת. שם הדברים נאמרים לגבי ברכת למינים ולמלשינים אל תהי תקווה. חז"ל מספרים בגמרא שלא היה מי שיתקן את ברכת המינים. רבן גמליאל אמר, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים לישראל, עד שבא שמואל הקטן ותקנה. אומרת הגמרא יותר מזה. לא רק שרק שמואל הקטן יכל לתקן ברכת המינים, אלא בשנה הבאה, אחרי שהוא תיקן ברכת המינים, שנה אחר כך, הוא שכח את הברכה. ואז אומרת הגמרא ביטוי כזה, השקיף בשעתיים ושלוש, ואז נזכר בברכה שהוא תיקן. מה כתוב פה? אומר הרב דברים חשובים ביותר. בואו נראה. מקור 8. כל הברכות של התפילה, שהן מלאות חסד ואהבה, ראוי לתקנן כל חכם ראוי, כל חכם הראוי למעלה רוממה כזאת, לערוך תפילות קבועות לגוי קדוש ועם חכם ונבון. אסור לשכוח שתפילת 18 היא תפילה שתוקנה על ידי חכמי ישראל ובתוכם נביאים. ולכן הברכות האלה הן ברכות קבועות לכל הדורות, כי הן ברכות שכוללות בקרבן את הדיוק היותר דיוקי של הפנייה האלוהית לתיקון העולם. ככה צריך להסתכל על תפילת 18. אומר הרב, כל הברכות שהן ברכות של חסד, של טוב, של אהבה, ישנם הרבה חכמים בישראל במהלך הדורות שיכולים לתקן תפילות קבועות לעם קדוש. זה יחסית פשוט לתקן ברכות כאלה, ברכות שמלאות חסד ואהבה. אבל ברכה שבתוכה יש שנאה, יש מושג שהוא כביכול אנטיתזה לכל התורה כולה, לכל השקפת היהדות, אין תקווה. מי יכול לתקן ברכה נגד אותם אלה שיצאו, הוציאו את עצמם מכלל ישראל? אומר הרב, זה לא כל ברכה יכול, זה, את הברכה מהסוג הזה לא כל אדם יכול לתקן. אבל ברכה זו של התפילה, למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה, וכו', לחלות את המינים, לחלות את הרשעים, מי יכול לתקן ברכה כזו? אומר הרב, למה לא כל אחד יכול לתקן את הברכה הזו? אבל ברכה זו של התפילה, שבתוכה עצורים, דיינו נמצאים, דברים של שנאה ומסתמה, עכשיו תראו את המשפט הבא, והאדם באשר הוא האדם, היות בסוף סוף יש לאדם רגשות, יש לאדם תחושות, האדם לפעמים צובר בקרבו כל מיני משקעים, שמי יודע מתי התפרצו וכו'. והאדם באשר הוא אדם, אי אפשר כלל שלא תימצא בקרבו איזו שנאה טבעית לאויבי נפשו ורודפי עמו. הדבר הכי נורמלי הוא שמי שרודף אותך, אתה שונא אותו ואתה רוצה לפגוע בו, כי הוא פוגע בך. עוד לפני הערך האלוהי שהוא רוצה לפגוע. עצם זה שהוא פוגע בך פיזית, בגוף שלך, במשפחה שלך, בחברים שלך, בעם שלך, עצם זה שהוא רוצה לפגוע בך, זה מיד אוטומטית יוצר אצל האדם באופן טבעי. כעס, שנאה, קנאה, עזות, תקיפות, עד כדי פעילות קשה. נגד אותו אדם, או נגד אותו עם. זה מצב נורמלי, זה שנאה טבעית. אבל, היות והאדם באשר הוא אדם, אי אפשר כלל שלא תימצא בקרבו איזו שנאה טבעית לאויבי נפשו ורודפי עמו. ואותם המינים, כמו שכותב הרמב״ם, הצרו מאוד מאוד לישראל. אם כן, מה הסכנה עכשיו? מה הסכנה פה? אם כן, אותה ברכה צריכה לבוא, צריכה היא לבוא דווקא ממי שכולו טהור וקדוש להשם. מדוע? שתכונת השנאה הטבעית אין בלבבו כלל. אז מאיזה מקום הוא יוצא לברכה? מאיזה מקום הוא יוצא למלחמה? ורק מפני שעל ידי תקלתם של הרשעים המכשילים מחוסרת ההתגלות של התכלית הכללית, רק מפני שאותם הרשעים הם בעצם יוצרים מסך כלפי הופעת אור השם בעולם, יעתר אל השם להדוח אותם. עכשיו שימו לב, יבוא אשר ויאמר, רגע, אבל מה אתה רוצה? שנהיה רובוטים? הרי סוף סוף יש באדם נטייה טבעית. אדם רדוף על ידי אויב, באופן טבעי הוא שונא את אותו אויב. אדם שנפגע ממישהו, באופן טבעי הוא כועס עליו, הוא מקפיד עליו. כך נפש האדם בנויה, כך הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. זה נורמלי, זה אפילו רצוי. מה אתה רוצה שנהפך לזה מכונות? שאלה טובה. אומר הרב, אף על פי, אבל אם יישאר בלבבו של אותו אדם איזה רגש כל דהו של שנאה מפני ההתנגדות הטבעית, אף שהיא קודש להשם בהתחלתה. זה שהאדם מתחיל מנקודת מוצא של שנאה טבעית, כי באמת יש לו את כל הסיבות הטבעיות לסנוא, לחדוף את רודפיו, להקות את אויביו, מצוין. אבל היות והאדם הוא אדם, האדם באשר הוא אדם, אז אף על פי שהוא מתחיל מנקודת הנקיות של השנאה הטבעית, אף על פי כן, עוד פעם, אבל אם יישאר בלבבו איזה רגש כל דהו של שנאה מפני ההתנגדות הטבעית, אף שהיא קודש להשם בהתחלתה, השנאה לאויבים היא לא רק שנאה מצד חילול השם, היא גם שנאה מצד שאנחנו כאנשים נורמליים לא מוכנים שיפגעו בנו. ככה אנחנו ברואים, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. אז אם כן, יש שתי שנאות, או נקרא לזה שתי נקודות מוצא, שנקודות מוצא חיוביות באדם או בישראל. א', הנקודת המוצא האלוקית שזה חילול השם, ובית, הנקודת המוצא הטבעית, שמי שיפגע בי, אני רוצה בחזרה לפגור בו, כל וחומר הוא אויב. ברור. אז מה הבעיה? אף שהיא קודש להשם בהתחלתה אותה שנאה טבעית, מכל מקום, תגבר בלב להיות גם כן לשנאה טבעית חוץ משורת הכוונה האמיתית. היות והאדם הוא אדם, והנגיעה שלו היא נגיעה, והפגיעה היא פגיעה, והרדיפה שרודפים אותו משפיעה עליו, הוא יכול הרבה פעמים, ואנחנו יודעים את זה מצוין על עצמנו, הוא יכול הרבה פעמים לאבד את היושר המדויק. ולכן, אם היינו במצב אידיאלי, מה היה צריך להיות? היה צריך להיות שתי נקודות מוצא למלחמה באויב. נקודת מוצא פשוטה, ברמה הראשונה קודם כל, נקודת מוצא טבעית, הביזוי של הכבוד הלאומי, הפגיעה שפגעו בנו בפועל, וכו'. ומהמקום הזה אנחנו עושים למלחמה, והערך היותר פנימי, היותר עמוק, חילול השם שיש בדבר הזה. אז אם כן, אנחנו יוצאים למלחמה בעזה, א', כי זה ביזיון לכבוד הלאומי שהורים עלינו כסיים ואנחנו לא מגיעים כבר 8 שנים. חוץ מזה, אנשים נפגעו. אז הקם לאורג אחד, שקם לאורגו. ולמעלה מזה, כי זה חילול השם שאוהב בכלל מעיז לראות על עם ישראל לזאתי. זה אם היינו במצב נורמל. אבל להיות וסוף סוף אנחנו בני אדם, ברוך השם. והנטייה הטבעית הראשונה, שהיא בתחילתה קודש, לאט לאט תצטברו עליה כל מיני משקעים ורגשות ואינטרסים שהם כבר לא נובעים מהמקום הטבעי הבריא בגבולות הגזרה הנכונים, וודאי הם כבר לא נובעים מקידוש השם הגדול או מחילול השם שאנחנו רוצים למנוע. לכן, אף על פי כן, אף שהיא קודש להשם בהתחלתה, מכל מקום תגבר בלב להיות גם כן לשנאה טבעית חוץ משורת הכוונה האמיתית. ולכן אמר רבן גמליאל, הברכה הזאת אנחנו צריכים לחפש מישהו שהוא נקי לגמרי, אם נקרא שוב את המשפט הקודם, שתכונת השנאה הטבעית אין בלבבו כלל. כי בכל איזה אדם לא נורמלי, אם אפשר לומר ככה. לא נורמלי בעליונות הרוחנית שלו. למה? כי אנחנו קטנים, אנחנו לא יודעים לזהות את גבולות הגזרה המדויקים ולפעול על פי הגבולות האלה ברמה הטבעית. ולכן צריך למצוא כאן אדם שאין לו שום שנאה טבעית, כדי שהשנאה הטבעית הזאת לא אחרי זה תתפרץ ותסתם מהערך הנכון שלו. אלא אדם שהוא נקי לגמרי מבחינה טבעית, והערך היחידי שמניע אותו זה הערך האלוהי. מבחינת לוי. על כן עמד שמואל הקטן ותקנה. ורק הוא באמת ראוי לה. כי הוא אשר דרש תמיד בנפול אויבך אל תשמח, והסיר מלבבו כל רגש שנאה גם לשונאי נפשו, הוא יכול לתקן תפילה כזאת, שהיא תהיה תפילה מדויקת, שבא מהמקום הנכון לטובת קידוש השם ולמנוע חילול השם. אז ממילא גם הצד הטבעי יופיע בצורתו מתוקנת ולא יסטה מהערך הנכון שלו. והוא כשהתעורר לתקן ברכה למינים, לא תימצא בה כי עם רגשת לב טהור לתכלית הטוב האמיתי הכללי. לכן, האם אנחנו צריכים אנשים שימונים בעם ישראל? כן. ודאי שכן. הכזונה יעשה את אחותינו? מה זה? איפה הכבוד? איפה האחריות? איפה הטלת ההרתעה? כוח ההרתעה. צריכים אנשים שימונים בעם ישראל. אבל השימוניות הזאת היא מסוכנת מאוד. למה היא מסוכנת? כי כשאנחנו מתחילים מהמקום של כבוד לאומי וכו', זה יכול הרבה פעמים להמשיך לרגשות ולמשקעים ולתחושות. כל אחד מאיתנו שהיה חייל קרבי ועשה פעולות כאלה ואחרות שלא המקום לפרט אותן, יודע מצוין שהרבה פעמים הוא יצא לפעולה מהמקום, נקווה, אם הוא היה במדרגה היא, מהמקום יחסית נקי. אם זה לא שבט לוי של חילול השם, אז לפחות מהמקום של שמעון, כבוד אבא, כבוד עם. אבל כשהוא נכנס לפעולה, פתאום התחילו להצטרף עוד כל מיני דברים. זה מורכב. זה מורכב מאוד. מי מאיתנו לא עשה מעצרים, ומי מאיתנו לא עשה כל מיני פעולות. והוא יודע שכשהוא מתחיל להיכנס לסרט הזה, זה... אתה לא חייב להרוס את כל הרהיטים, את כל מכשיר החשמל בבית, כשאתה רוצה לעצור אדם. אתה לא חייב. זה לא מצחיק. אבל מה? לצערנו הרב זה קורה. למה אתה משחיק? כי זאת האווירה. יאללה, בוא נחזיר להם, יש שם הזדמנות, הכוח בידי, באמצע הלילה, 3 לפני בוקר, הוא בכלל לא יודע, יאללה, קדימה, הסתער. אם אפשר לגנוב משהו על הדרך, גם נכניס לכיס, למה לא? זה לא מצחיק, זה דבר חמור, אבל הוא יודע שזה קורה. לכן, כשאנחנו יוצאים למלחמה, אנחנו צריכים את שמעון. אבל שמעון זה מסוכן. כי בשמעון יכולים להתערבב הרבה נקודות אישיות. כשאנחנו יוצאים למלחמה, אנחנו צריכים את לוי. אבל גם לוי זה מסוכן. כי כשיש הרבה לווים במקום אחד, זה יכול להיות באמת מהפכה. לכן החלקם ויעקב והפיצם בישראל. עד כדי כך שאפילו שמואל הנביא, סליחה, אפילו שמואל הקטן, עד כדי כך, אומרת הגמרא, לשנה אחרת, שכח את הברכה. מה זאת אומרת שכח את הברכה? הוא לא הגיע לרמת עומק כוונה כמו בשנה כשעברה. אפילו הוא עצמו, שהגיע לכזאת נקיות, הנקיות הזאת היא לא מובטחת לך בכיס. היא לא בכל רגע, היא לא בכל זמן. ולשנה אחרת השקיף 2 ו-3 שעות, עד שמצא בנפשו את הכשר הקדושה והטהרה, הראויה לברכה זו, שנאמרה לפי מילותיה כלפי חוץ ברוח שנאה, ושתהיה עם כל זה מלאה רוח אהבה וחסד, ורק קינת השם צבאות. כשאני נאבק על ארץ ישראל, כשאנחנו נאבקים על בית בחברון, כמשל, מאיזה מקום אנחנו באים? האם אנחנו באים מהמקום של הנקיות, שזאת ארץ ישראל, וזה כבוד השם, ואחרת זה חילול השם, ואפילו מהמקום של הכבוד הלאומי, עד לכאן מצוין, או שלפעמים מתחילים להתערבב בכל זה, כל מיני משקעים, וכל מיני רגשות, וכל מיני תחושות. זה מורכב, עוד לא סיימנו את הדברים. זה מורכב. אבל קודם כל, זה צריך לבוא מהמקום של לוי. אם היינו נקיים, זה צריך לבוא גם מהמקום של שמעון. אבל זה מסובך. אבל אנחנו עוד נשלים את התמונה מצד אחר. עוד לא סיימנו. יש כאן עוד חלק אחד שצריך השלמה. רגע, אז מה אתה אומר? שכל הסיטואציה הזאת היא לא בסדר? לא אמרנו. נראה בהמשך כאן דברים יותר עמוקים. מצד הבחירה החופשית של האדם, זה צריך לבוא מהמקום של לוי והמקום של שמעון הנקי. עוד במקום של שמעון בצורה נקייה זה לא יכול לבוא, אז צריך לבוא מהמקום של לוי. וגם זה צריך שמירה מרובה שלא יהיה סטייה. כן. תכף נראה. בואו נתקדם. אני חושב ש80% מהשאלות תיפטרנה אם אנחנו נתקדם. יש כאן עוד כמה פרטים שישלימו את התמונה. כן.
אפילו את המלך אנחנו צריכים להחליט כי אנחנו אוהבים אותם, כי התשובה היחידה שלנו מעל השמיים.
אנחנו אוהבים את השם, ואנחנו אוהבים את עם ישראל, ואנחנו אוהבים את המלך מעל השמיים, לא מתחת לשמיים. מה?
מה זה השנאה פה?
איזה שנאה?
השנאה הטבעית.
השנאה הטבעית, הכוונה, הכעס הטבעי. השנאה הטבעית היא התגובה הנורמלית. אם נדבר עכשיו של עם מול אויב, השנאה הטבעית לאויב זה הדבר הכי נורמלי שאפשר להעלות על הדעת.
איך אתה משלם?
צריך אותו. לא, פה כי זה יכול לסתות. כשחזל תקנו תפילת 18, הם תקנו ברכות לכל הדורות. זה צריך להיות מדוקדק בתחית, זה צריך להיות נטו, לא ברוטו. אז פה חייבים שזה יהיה נקי, נקי, נקי. שמואל הקטן, עד כדי כך שאפילו שנה אחר כך, הוא לא הגיע לאותה מהדרגה שיוכל לברך את הברכה הזאת.
אבל אתה לא אמור לצאת למלחמה כבגלל שנאה, אתה אמור לצאת למלחמה אהבת השם.
אני אמור לצאת למלחמה מתוך אהבת השם, אני אמור לצאת למלחמה מתוך אהבת ישראל, מתוך כבוד ישראל, ולא מתוך משקעים אישיים. אבל לצערנו הרב מעורבבים איזה גם דברים אחרים. נחזיר להם, נוכיח להם, נראה להם, נשמיד אותם. אם זה בא מהמקום של הכבוד הלאומי ומהמקום של הכבוד האלוקי, בצורה נקייה, מצוין. אבל הרבה פעמים זה לא בא מהמקום הזה. לכן צריך זהירות רבה.
זה לא צריך לבוא רק מהכבוד האלוקי?
לא, זה צריך לבוא גם מהמקום של הכבוד הטבעי. כבוד אבא. מה ששימון אמר, זה חילול כבוד המשפחה, מה, זה לא נכון? הסברה הזאת היא לא נכונה? היא נכונה.
למה?
אלא מה, זה יכול להיות מעורב בצדדים יותר נמוכים. אני מציע, בואו נתקדם, חסרים כאן כמה נתונים, אנחנו באמצע הדרך. בואו נשלים כמה נתונים. זה יפתור הרבה שאלות. צריך לעשות חוק, לא שואלים שאלות עד שעה ורבע אחרי תחילת השיעור. ואז תהיו עייפים כבר לשאול שאלות.
מה?
גם לוי. שמעון לא, גם לוי, לוי. שמעון ולוי, אבל בעיקר לוי.
לא, שמעון בסוף היה בעיקר בנחלה של יהודה, הוא לא היה מפתח את הארץ.
שמעון היה בנחלה, נחלתו הייתה באזור באר שבע. כן, הוא היה. כן, אבל היו מלמדי תינוקות, סופרים מלמדי תינוקות, היו מפוזרים בעם ישראל, היו הולכים מקום למקום. רבותיי, בואו נחזור אלינו, אני רוצה להשלים את התמונה. ממשיכים להשלים את התמונה. בואו נראה מה אמר משה רבנו בפרשת וזאת הברכה ללוי. עוד השלמה אחת, ואחרי זה עוד השלמה אחת, ואז יהיו שאלות, נקווה, יותר מדוקדקות. עוד שתי השלמות. אז קודם כל, הזכרנו שלפי פשט הפסוקים לפחות, שמעון נעלם מהברכות של משה רבנו. למה? כי באמת שזה בא מהמקום הטבעי, היות והרבה פעמים זה סוטה מהערך הנכון, זה נגוע, אז זה בעיה. מה אומר, מה מברך משה רבנו את לוי? וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך, אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע. כי שמרו אמרתך ובריתך אנצורו, וראו משפטיך ליעקב וכו'. ברך השם חילו ופעל עליו תרצה, מחץ מותניים כמיו ומסניו מנקומו. יש לפנינו קטע קטן בנציב על הברכות האלה. בואו נראה. ואמר במקור חמש בצד שמאל למעלה, ואמר תומך ואורך לאיש חסידך. אומר הנציב, נפלא, אי ברכה ללוי, תומך ואורך. כלומר, לוי התברך בשתי ברכות, להיות בחינת תומך, תמימות, ולהיות בחינת אורך, אור. מי זה איש חסידך? ללוי הוא החסיד, הוא המתחסד עם קונו. אומר הנציב, כל כך עקרוני, אי ברכה ללוי תומך ואורך. למה שתי ברכות מקבל לוי? באשר שיבואר בסמוך, והקטע שלפנו הוא קטע קטן, הוא חתוך, אבל יש הרבה יותר שם. באשר שיבואר בסמוך שיש שני אופני חסידות. יש שני צדדים כדי שאדם יהיה חסיד באמת. יש צד של תמימות וצד של אור. מה זאת אומרת? אחד, נדרש לתמימות יתרה. חסיד אמיתי, זהו שמקבל את הכל בתמימות. תכף נהיה הגדרה יותר מדויקת. ואחד, והצד השני שבחסידות, שבחסיד, נדרש להיזהר הרבה, בזה נתמקד יותר היום, שיכוון לאמת ודרך הטוב והישר בעיני השם. שהוא יהיה מכוון לאור בצורה מדויקת ולא יסתה מהאור. אומר הנציב, אחד נכלל בעשרת הדיברות, ולאל פרק ת' בשם אוהביו. יש חסיד שהוא בחינת אוהב. ובית, ויש חסיד, המדרגה השנייה, נכלל שם בשם שומרי מצוותיו. אם כן, יש שני צדדים בחסידות כדי שהחסיד יהיה חסיד שלם. הוא צריך להיות גם אוהב וגם שומר מצוותיו. מה זאת אומרת? החלק הראשון אוהביו. הוא מפרש כאן דשניהם היו בשבט לוי. האחד, להצדיק פעולת השם עמו, ולברך אותו באהבה אפילו על הרעה שרואה שמגיע אליו כמעשה הרשעים, ואינו מוצא בעצמו על מה הגיע לכך. התכונה הראשונה של החסיד, שהוא יודע, הוא שייך למדרגה אלוקית רוחנית כזאת, שהוא אומר כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה. בין אם זה מופיע עליי בכלים רעים, במושגים רעים, בחושים רעים, בתובנות רעות, לא משנה, הכל לטובה. זה התמימות. עוד פעם, האחד להצדיק פעולת השם עמו ולברך אותו באהבה אפילו על הרעה שרואה שמגיע אליו כמעשה הרשעים, ולא מוצא בעצמו על מה הגיע לכך. הוא לא מוצא סיבה, למה זה מגיע לו? מכל מקום הולך בתומו עם השם להידבק באהבת השם ולברכו למרות שהוא מקבל כרגע כאבים כאלה ואחרים מאת השם. והנה לזה החסידות נדרש מידת התמימות בהפלגה, בהפלגה יתרה, להחליט כי אין לנו שום רצון כי אם רצונו יתברך. זה מין תמימות, ביטול רצון האדם לרצון השם. ואין לנו לחקור ולבקש דעת על מה הוא רוצה כך. והקדוש ברוך הוא יודע, והקדוש ברוך הוא יתברך יודע תכלית זה העניין. זאת המדרגה הראשונה של החסיד. הוא לא מקשה קושיות, הוא לא שואל שאלות. מה שהקדוש ברוך הוא פועל, הוא אומר זה רצון השם. מבטא לרצונו, לרצון השם ממש. והנקודה השנייה, שהיא הנקודה שיותר קשורה לנושא שלנו הערב הזה, חסרות כאן כמה מילים, אז נפתח ונשלים את הדברים. והצד השני, אתה מבאר כי יצא מלוי דרך החסידות השני, שהוא במעשה המצוות. דיינו, אז התכונה הראשונה של שבט לוי היא התמימות. התכונה השנייה היא שומרי מצוותיו, הזהירות במצוות. מה זה זהירות במצוות? אומר כאן נציב הגדרות מאוד חשובות. א', וגם זה נאמר במחילתא, פירוש הוא לשומרי מצוותיו בשני אופנים. חסר, אני רק אמצא את זה רגע פה.
זה האור.
וגם זה נתבהר במחילתא, פירוש של שומרי מצוותיו בשני אופנים. הדבר הראשון, איך חסיד מקיים את המצוות של הבורא, את מצוות הבורא. האחד, לעשות בהפלגה, חסרות שם שתי מילים. האחד, לעשות בהפלגה מטבע האדם. תהיינו לעשות יתר ממה שטבע האדם ביחס למצוות. והדבר השני שהוא עיקר ענייננו עכשיו, הערב, והשני שמשתדל, אומר הנציב, לזכות את הרבים. כלומר, החסיד, שבט לוי, הוא לא רק תמים בזה שהוא מקבל את כל מה שהשם עושה, הוא לא רק שומר את המצוות שהוא עושה את המצוות בידור רב, אלא הוא עושה את המצוות בשביל הרבים, לזכות את הרבים. הוא נלחם בחברון לא כי זה הבית שלי, אלא כי זה הבית של עם ישראל לכל הדורות. על זה הוא נלחם. על זה הוא נאבק. אומר הנציב, ואמר משה כאן, דגם שני האופנים שחסידות מושרשים בזה השבט. אני מדלג. והנה, לזה החסידות של מעשה המצוות במסירות נפש, אדם שהוא מוכן להשקיע במצווה את כל כוחותיו, את כל אישיותו, את כל רצונו, את כל המאמצים שלו וכו'. אומר הנציב, והנה לזה החסידות של מעשה המצוות במסירות נפש, נדרש זהירות הרבה. ועל זה ברך משה ואורך, היינו שיהיה אור תורת אמת. מכשרתם לזה החסידות שיראו לכוון הדרך הישר. ולא יהיה בא לעשות מעשהו זר, מעשהו שלא על פי דין תורה. זה מאוד קל, בשם מסירות נפש, בשם קידוש השם, בשם זהירות תמימה במצוות, בשם לזכות את הרבים, ללכת עם זה עד הסוף, בלי גבולות, והכל בשם כל מה שאמרנו עכשיו. אבל זה לא אור תורת אמת. והרי לוי ופנחס שניהם קינו על הזנות, גם לוי וגם פנחס, ומסרו נפשם על זה, והנה פנחס עלה בשביל זה לגרם המעלות, פנחס באמת התעלה, ולוי גר בו אביו. וכאן משפט חשוב. וכיוצא בזה הרבה, ומשום אחי אמרו, ומשום אחי שנינו במסכת אבות, ולא אמר את חסיד. עכשיו תראו את המשפט הבא. שנדרש לזה דיוק רב, כדי להיות זהיר במצוות, כדי להיות שייך למצוות עד הסוף, כדי לעשות את אותה מצווה בהפלגה יתרה, כדי לזכות בזה את הרבים, אין פה טבלה. צריך פה דיוק גדול מאוד. שלא יצא חילול השם מהקדוש השם שאתה רוצה לעשות, שלא יהיה גנאי לרבים מתוך זכות הרבים שאתה רוצה לעשות, שלא יהיה קלקול במקום תיקון. שנדרש לזה דיוק רב לשקול הפעולה לפי הזמן והמקום, וגם בכמה דברים נדרש לכללי התורה שאינם מבוארים. יש כללים, אבל הם כללים לא בטבלה. אומר הנציב בהרחב דבר, גם פה חסרות כמה מילים, נפלא מאוד. מוסיף הנציב בהרחב דבר, ועל כל זה התפלל דוד המלך עליו השלום, שאמר כך, שומרה נפשי כי חסיד אני. אומר דוד המלך לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אני חסיד. ולכן דווקא בגלל שאני חסיד, אני רוצה שאתה תשמור אותי. אני צריך שמירה. חסידות צריכה שמירה. הפלגה יתרה במצוות צריכה שמירה. לזכות את הציבור צריך שמירה. במה? אומרת הגמרא שתי אפשרויות. ואיתה בגמרא במסכת ברכות. אחד אמר לוי, ואחד אם אינני טועה רבי יהושע, אולי אני לא זוכר נכון. אחד אמר דוד, לא אמר, כן הוא כך אמר, כך אמר דוד, לא חסיד אני, חסר שם בסוף השורה, כך אמר דוד, לא חסיד אני שמה, במה מתבטאת חסידותי? שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד ג' שעות, ואני חצות לילה קום להודות לך על משפטי צדקך. אם כן, החסידות לפי הכיוון הזה, לפי הדעת בגמרא, החסידות של דוד מתבטאת בכך, שמלכי המלכים הכי משנים, והוא קם בחצות לילה להודות להשם על משפטיו, על משפטיו הצודקים. והדעה השנייה, אחד אמר, כך אמר דוד, לא חסיד אני. למה? שכל מלכי מזרח ומערב יושבים בכבודם, יושבים בארמון, בנקיות, הכל ככה סטרילי, ואני ידיים מלוכלכות בשפיר ושיליה וכו'. אומר הנציב, הדבר תמוע, למה יחקרו חסידותיו של דוד? מה אכפת לנו מה הצד של החסידות של דוד? וכי רק שני אלה הם היו הצדדים החסידיים שלו? הוא התנהג בחסידות בעוד הרבה תחומים, בעוד המון דברים. והדבר תמוע, למה יחקרו חסידותיו של דוד? ודאי יש עוד הרבה עניינים שהתנהג בחסידות. כמו למשל, כמו מה שהתגבר על רצונו ולא הרג את שאול ועוד הרבה. אלא חזל כאן נקטו את שני אופני החסידות הנדרשים מן החסיד, הנדרשים משבט לוי, שאותם גילה דוד בעצמו. זה לא שני מקרים שונים. זה לא שני צדדים שכולם משנים והוא קם בחצות להודות על משפטי צדקך, או שכולם משווים בכבודם והוא עוסק בשפיר ושילה בכל מיני דברים מזוהמים ומנוכלכים, בעניינים הכי שפלים של העולם כביכול. אומר הנציב, אלא יש כאן עקרונות. אלא משום דקשה לחזל לפי הפשט, וכי אפשר לומר לפני השם שישמור אותו מפני שהוא חסיד וראוי לכך, של הנציב שלה יותר חמורה. וכי דוד המלך בא בטענה לקדוש ברוך הוא, תשמור אותי כי אני חסיד? איפה שמענו? שאדם אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני צדיק איתך, תהיה צדיק איתי. מה זאת אומרת? אני חסיד, אז תשמור עליי. מה זאת ההתנאה הזאת? אלא משום זה קשה לחזל לפי הפשט, וכי אפשר לומר לפני השם שישמור אותו מפני שהוא חסיד וראוי לכך, ולא אין צדיק בארץ לבוא בזרוע, הכוונה בטענה, בשביל מעשיו הטובים. אלא אומר הנציב, יש כאן שני כיוונים. לאחי פרש. אחד אמר שהחסידות היה התמימות הנפלאה להודות להשם על משפטי צדקך. היינו על הטובה מעין הרעה. וזהו מרוב ביטחון במידה טובו יתברך. והיינו מה שסיים באותו מקרא, הושע עבדך אתה אלוהי, הבוטח אליך. אני בוטח אליך. אם כן, למה אני קם בחצות לילה? להודות על משפטי צדקך. למה דווקא חצות לילה? כי חצות זה בדיוק המעבר מהדין לחסד. חצות זה המעבר מדין לחסד. עד עכשיו דין. אני עכשיו בחצות האלה קם ומודה לך שאני יודע לזהות את הדין שלך עד חצות כחסד מחצות. לכן דווקא בחצות. הלילה מחולק לשני חלקים, בוא נקבל את זה כנתון. זה צד אחד. אז אם כן, דבר ראשון אומר דוד המלך, תשמור לי על התמימות. שהתמימות שלי לא תלך לאיבוד. זה הצד הראשון שהחסיד צריך. והצד השני קשור לענייננו יותר. וחד אמר, דאחי פירושו, שומרה נפשי שלא אחטא. מה זאת אומרת? כי חסיד אני, מתנהג בחסידות במעשים שקרובים להסיר מורה וכבוד מלך. ואז, ויהיה הקלקול רב, יכול להיות שאני לא אנקי, אני לא מדויק. על כן שומרה נפשי לעבדך הבוטח אליך, שתוליכני בדרך הישר. והיא ברכת משה, שאורך לאיש חסידיך. ועל זה יתפלל כל חסיד, להיות נשמר מן המעוות. אני חייב להעיר הערה אחת במילים פשוטות. אנחנו בטוחים שרוב ככל אותם אלה שזה אנחנו גם, כולנו, כל הציבור המאמין, הבוטח בהשם, הרוצה לקיים את מצוותיו, בעיקר המצוות הכלליות הישראליות, הכלל ישראליות, שאולי חלק מהחברה הישראלית עוד לא מוכנים להשקיע במצוות האלה את כל המאמץ, את כל הכוח. ברור ופשוט לנו שנקודת המוצא המחשבתית הבסיסית של רוב ככל האנשים, מהחבר'ה יותר, מהאנשים יותר מבוגרים ועד החבר'ה יותר צעירים, למרות שאצל הצעירים זה יותר מסובך מסיבות כאלה ואחרות, ברור שנקודת המוצא היא באמת שזה חילול השם. אנחנו רוצים לגלות כבוד השם. זה שהערבים צוחקים עלינו כבר שבוע בחברון וכבר קיים בחברון, זה חילול השם נורא. שאלתי יהודים שגרים בקריית ארבע בחברון ביום ראשון, איך הייתה שבת אצלכם? היה קשה מאוד. קשה מאוד. באמת, זה הרגשת מועקה של חילול השם גדול. אז מצד אחד ברור שיש נקודת מוצא מאוד מאוד בריאה, מאוד בסיסית, שאנחנו פה נאבקים כי זה חילול השם. ארץ ישראל שכת לעם ישראל, בטח בפניו של אויב, ובטח להבדיל אלף אלפי הבדלות, כשאחינו בשרנו רוצים לפנות אותנו, לגרש אותנו. זה ברור. מצד שני, בואו נודה ונהיה מספיק ישרים והגונים. שנכון שנקודת המרכז, נקודת המוצא המרכזית נקווה אצל הרוב לפחות. נקודת מוצא של לוי, של קידוש השם, ולמה התחילו לשם. אבל יש גם בכל המערכת הזאת, גם צדדים אחרים. בעיקר, אותם, נקרא לזה, החבר'ה הנפלאים, הצעירים שגדלים מתוך אידיאלים, מתוך מסירות אמיתית וכו'. אבל כחבר'ה צעירים, כולנו צעירים, אבל הם קצת יותר צעירים. כחבר'ה צעירים הדברים לפעמים לא מאוזנים. ועדיין השכל לא מנהל את הרגשות ואת התחושות. ואז אם אלה יכולה להיות התפרצות קיצונית. התפרצות חמורה מאוד. וגם אם זה יתחיל מהמקום של קידוש השם, מי ערב שלא יצטרף את הדברים אחרים אחר כך? וגם אם אתה אפילו שבט לוי, כמה זהירות וכמה נקיות. שומרה נפשי כי חסיד אני. שהכל יש, שזיקוי הרבים, שהקידוש השם, ההפלגה במצווה, היא תהיה מדוקדקת ומדויקת. זה לא פשוט. לכן מצד אחד, יש כאן באמת עוצמות אדירות של רצון אמיתי, של אידיאליזם, ומי שלא מאמין בזה, ומי שלא אומר את זה, ומי שלא יודע את זה, ורק מנעץ ומגדף, הוא סתם שקרן. כי הוא יודע באמת. איפה נמצאים? אותם האידיאלים, אותם אנשים שמוכן למסור את הנפש שלהם לא כפשוטו, אלא מוכן למסור מאמצים, כוחות, כישרונות, מוכן למסור בשביל ערכים שמאמינים ולא בשביל סתם איזה מין חומריות פרטית כזאת או אחרת. את זה כל עם ישראל יודע באמת איפה זה נמצא. זה בור לכולם. אבל מצד שני, זה חייב להופיע בצורה מסודרת, בצורה מאוזנת. אם זה בא ממקום של שבט שמעון, אז הנגיעות האישיות הן מאוד מאוד קרובות. ואפילו אם זה בא מהמקום של לוי, שומרה נפשי, כי חסיד אני. אבל אף על פי כל מה שאמרנו עכשיו, עד כמה אני צריכה להישמר זהירות פה, עד כדי כך שמשה רבנו לא ברך את שמעון וגם את לוי, ברך אותו כמו שאנחנו רואים פה בצורה מאוד מאוד מדוקדקת ומדויקת, אף על פי כן, עד לכאן הבחירה האנושית, עד לכאן הבחירה שלנו, שכשאנחנו יוצאים למאבק בשכם, למשל שמעון ולוי, זה צריך לבוא מהמקום של לוי, וגם זה צריך זהירות יתרה. ולכן התורה מקפידה לומר שני בני יעקב. יש שמעון ויש לוי. עד לכאן הרמה האנושית הבכירית שלנו. עכשיו אנחנו נכנסים לחשבון יותר פנימי. יותר עמוק. אלוקי. איך הקדוש ברוך הוא רואה את כל המציאות הזאת. וכאן הנציב אומר דברים מדהימים. זה מופיע בהרחב דבר בספר בראשית. מקור 4. זה ממש ממש נפלא. תראו מה כתוב. פרק סמך ג' בספר ישעיהו, כידוע אחד הפרקים שעוסקים בענייני גאולה, חורבן וכו'. אז שם בסוף פרק סמך ג' נאמרו שני הפסוקים הבאים. למה, והנה ישעיהו הנביא אמר, למה, או זה פסוק ישות זין, לא זוכר אם זה פסוק אחד או שניים, אפשר לבדוק. שני פסוקים. פסוקים י' ז' י' ח'. והנה ישעיהו הנביא אמר, למה תטענו השם מדרכיך? שימו לב למילים, תכף אנחנו נפצח את המילים האלה. למה תטענו השם מדרכיך? תקשיח ליבנו מאירתך. כי בכל אנחנו באים בטענה לריבונו של עולם. שהוא גורם לנו לטעות מהדרך. שהוא גורם לנו להקשיח את הלב מהיראה. שוב! תחזור אלינו. מדוע? למען עבדיך שבטי נחלתך. למצער ירשו עם קודשך. צרינו בוססו מקדשך. טוב, פסוקים סתומים לכאורה. אומר המדרש על הפסוקים האלה. ואיתה ברבה. בראשית רבה. רבי יהושע בן ביתוס אמר בשם רבי יהודה בר סימון. כתיב, למה תטענו השם מדרכיך? השם, למה אתה גורם לנו לטעות? אם אנחנו מאשימים את השם. אומר המדרש, כשרצית, נתת בליבם לאהוב. וכשרצית, נתת בליבם לסנוע. דהיינו, הקדוש ברוך הוא, אתה מכניס מצבים, מציאויות, היסטוריות כאלה, בעם ישראל, שהם אוהבים אחד את השני. ואתה גם מכניס להם לפעמים מצבים היסטוריים כאלה שהם שונאים אחד את השני. כלומר, פירוש, לאהוב הוא במעשה דינה, שאהבה יתרה הראו לדינה. בואו רגע נסתכל על משפחת בני יעקב, שזה בעצם אנחנו עם ישראל. מצד אחד, תימו את דינה. בת אחת, איזה מסירות נפש של שני אחים, ואחר כך כל האחים באו יעקב, באו בני יעקב העיר והבזזו את העיר. כולם, כל המשפחה, בעד אחת. איזה אהבה, איזה ערבות, איזה אחריות, איזה שותפות. ומצד שני, במחירת יוסף בדיוק הפוך. עד כדי כך שמוכנים לרצוח אח אחד מתוך המשפחה. אז ריבונו שלנו אומר המדרש, אנחנו לא מבינים מה קורה פה. מצד אחד המשפחה הזאת מוכנה למסור את החיים שלה מתוך אהבה לאח אחד. ומצד שני, המשפחה הזאת כל כך שונאת עד אח אחד עד שמסוגלת לרצוח אותו. איך זה יכול להיות? למה אתה נתת בליבם? למה תטענו? למה הקדוש ברוך הוא אתה מטעה אותנו? פעם אחת אתה שם בליבנו אהבה כלפי אחינו, כמו בדינה. פעם אחת אתה שם בליבנו שנאה כלפי אחינו, כמו ביוסף. תחליט ריבונו של עולם, מה אתה רוצה? אתה רוצה שנאהב או אתה רוצה שנשנא? למה פעם ככה, פעם ככה? כשרצית נתת בליבם לאהוב, וכשרצית נתת בליבם לסנוע. פירוש, לאהוב הוא במעשה דינה שווה יותר הרבה לדינה, ולסנוע הוא במעשה יוסף. כן, פעם אחת מתאחדים לאהבה, ופעם שנייה מתאחדים לשנאה. אומר הנציב, כל כך כל כך יסודי, תראו, ואירו בזה חז"ל, דשני המעשים הנפלאים, מעשה שכם ומעשה יוסף, אף על גב שנחשב לחטא, באמת המעשה בתוצאה שלו הוא מקולקל. מצד הבחירה האנושית הוא מקולקל. באמת זה לא צריך להיות ככה. אבל אף על פי כן, אף אגב שנחשב לחטא וגם נהנשו על זה, בכל זאת, אמה עבדי השם. הרי מה אומר המשך הפסוק? למה תתנו השם מדרכיך, תקשיח ליבנו מירתך, שוב למען עבדיך. משמע שגם במצבים האלה שאנחנו טועים, לאהבה או לסינה תכף נראה, אנחנו עדיין נקראים עבדי השם. אם כן, אם אנחנו עכשיו עולים רגע על ה... נקרא לזה, למבט האלוהי, על המציאות, יש כאן בעצם איזה מין טעות במציאות, והטעות הזאת גרמה לעונש של הקדוש ברוך הוא כלפינו, אבל אף על פי כן, כנראה שהדבר הזה מבחינה אלוהית, לא מבחינה אנושית, מבחינה אלוהית, כנראה שיש לו איזשהו צד של אמת והיה צריך להופיע במציאות. ולכן אנחנו נקראים עבדי השם. בכל זאת הם עבדי השם. לא היו ראויים לזה, לחטא הזה. אם לא שבעיקר שני העניינים היו בהשגחה ורצון עליון, יתברך שיהיה כך. גם מעשה שכם לא היה רק בבחירה חופשית של שמעון ולוי ושאר האחים, אלא היה בהשגחה אלוהית שזה יצא לפועל בצורה הזאת. וגם מעשה יוסף, שאומנם האחים רצו לרצוח אותו, חלקם לפחות, אבל זה היה השגחה אלוקית שזה יהיה ככה במעשה הזה. אופה, אנחנו שואלים, נכנסים עכשיו לשאלה של הבחירה והידיעה. אנחנו אמרנו, עולים עכשיו לרובד האלוקי. עד עכשיו דיברנו ברובד הבחירי, שכמה זהירות נדרשת פה. עכשיו ברובד האלוקי. נכון, אבל כאן זה יותר עמוק, בואו נראה. בואו נראה. אם לא שבעיקר שני העניינים היו בהשגחה ורצון עליון יתברך שיהיה כך. וזה העיר בליבם באותה שעה אהבה ושנאה יתרה כזו. כלומר, זה שאנחנו מסוגלים לאהוב עד כדי מסירות נפש על דינה, או זה שאנחנו מסוגלים לשנוא עד כדי הרצון לרצוח את יוסף, שני המצבים האלה מצבים קיצוניים שנקרא לזה ככה, סדר הנפש הנורמלי, סדר המחשבה הנורמלי של בני יעקב לא היה מביא אותם למצב כזה. לא של אהבה יתרה כזאת ולא של שנאה יתרה כזאת. אלא חייבים לומר שהמצב הזה הוא תוצאה של השגחה אלוקית מדוקדקת שכאן צריכה להתגלות אהבה יתרה וכאן שנאה יתרה. כי בכל הקדוש ברוך הוא פה מנענע בחוטים. זה מעבר כבר להחלטה האנושית. אנחנו באמצע משפטים, שנייה אחת. וזה העיר בליבם באותה שעה אהבה ושנאה יתרה כזו, ולאחר שעברה אותה שעה של אהבה או שנאה, התבוננו והתחרטו. התבוננו והתחרטו, כמו שדיקו ברב השם, והמדרשים שם מדייקים, גם המדרש הזה ספציפית, הנציב גם מזכיר את זה במקום אחר, לדייק מהמדרש שבאמת הם התחרטו על זה אחר כך. עכשיו בואו נראה. ודקדקו חזל כל זה מלשון, למה תתאנו? למה הקדוש ברוך הוא אתה מתא אותנו? שוב למען עבדיך, שבטן נחלתך. שוב למען עם ישראל, שוב למען ארץ ישראל. אז למען הופעת עם ישראל בצורתו המתוקנת, ולמען הופעת ארץ ישראל בצורתו המתוקנת, יש מצב שהקדוש ברוך הוא מתא אותנו כביכול. משמע, שהקדוש ברוך הוא מביא לפרקים, במצבים היסטוריים מסוימים, עניין, סיטואציה, מקרה, מצב, שמביא להטעות. ואז אנחנו מגיבים בצורה לא רגילה. או אהבה יתרה או שנאה יתרה. וכן היה בשבטי יה. והדבר מובן, דזה הדרוש, אינו אלא כוונה שנייה במקרא. כדי דרשות חז"ל. אבל מזה נבוא למשמעות המקרא שהסמיך ישעיהו. עכשיו בוא ניכנס לפשט הפסוקים. שוב למען עבדיך שבטי נחלתך. שואל הנציב, למה ישעיהו הנביא לא אומר, שוב למען אברהם, יצחק ויעקב? שוב למען אבותיך. שוב למען אבותינו. למה למען עבדיך? אלא, אבל מזה נבוא למשמעות העניין שהסמיך, למשמעות המקרא שהסמיך ישעיהו, שוב למען עבדיך, ולא אמר שוב למען אברהם, יצחק ויעקב. היינו, משום דיש שני אופנים שהחטא נעשה. יש שתי סיבות שבגללם אדם טועה. הנה עכשיו סוגרים את המעגל. א', שהוא מקלקל מעשיו על ידי שהוא טועה בדרך השם. קודם כל אדם שהוא טועה, הוא לא הולך בדרך השם. אז מה שיכול להביא אותו לטעות? שלא הערך האלוהי מניע אותו. אלא מה? כמו שאמרנו מקודם, שמעון, כבוד אבא, כבוד... הכבוד הטבעי, הערך הטבעי. אז מה מניע את האדם שמביא אותו לטעות? לא הערך האלוהי. הוא לא הולך מהמקום, הוא לא נובע מהמקום של הדרך האלוקית. עוד דבר שני. רגע, אנחנו עוד באמצע, סליחה. עוד פעם, שהוא מקלקל מעשיו על ידי שהוא טועה בדרך השם, והתהייה הזאת בדרך השם יכולה להיות אחד משניים. או שהוא לא טועה, או שהוא טועה בדרך השם לגמרי, הוא לא, הוא לא, הוא לא הולך בכלל בדרך השם, או שהוא הולך בדרך השם, אבל, ואינו בחשבון יפה, בדרך חסידות שהיא חוכמה עמוקה. בקיצור, הטעות הראשונה היא טעות המחשבה, טעות הדעת. אין כאן סידור מחשבות נכון. הוא לא מבין מה זה חסידות. הוא לא חי את המציאות של שומרני כי חסידני. שומר נפשי כי חסידני. החסידות צריכה זהירות יתרה, זהירות מדוקדקת, והזהירות הזאת היא נלמדת, היא חוכמה, היא דעת, היא שכל, היא מחשבה. אבל הוא לא מברר את החוכמה העמוקה. ולכן הוא טועה בדרך השם, כי הוא לא בא בחשבון יפה. או אפשרות שנייה, ב' כמשמעו. מה גורם לאדם לטעות? על ידי חסרון ביראת השם. יש אדם שאין לו יראת השם. לא יודע, קטי מקודם, עכשיו אני מדייק. יש אדם שאין לו יראת השם. הוא נובע מהמקום הטבעי. יהיה יחסית שימון, יחסית כמובן יחסית, אנחנו נאמר על שימון. ויש אדם שהוא כן נובע מיראת השם, אבל יראת השם שלו לא מדוקדקת, לא מדויקת. אין לו דעת השם שמארגנת לו בצורה נכונה את יראת השם. ואז מלא הפעולות שאמורות לצאת אל הפועל, ינבעו לא רק מיראת השם, אלא מידת השם מדויקת בתוך יראת השם. אומר הנציב, ובזמן שבית המקדש היה קיים, הייתה ביאה לבית המקדש, שהיינו באים למקדש, מה זה היה גורם לישראל? מה זה היה מועיל לנו? הייתה התועלת לשני אופנים. דמי שהוא טועה בדעות, מי שאין לו דעות מכוונות, כשבא למקום מקור הקדושה, נסתתמו טענותיו, מה שאין כן כשהוא אחוז בדרך אמונה, היה שואב שם רוח הקודש. קודם כל, בבית המקדש שלנו מתקנים את דעותינו, טוב, צריך להבין איך זה קורה, אבל נקבל את זה כרגע. ב', ומי שמחוסר יראת השם, כשבא לבית המקדש, הוא מסיק פחד, הוא מורה המקום. אז אם כן, כשבית המקדש קיים, אנחנו מקבלים גם יראת השם, וגם דעת השם בתוך יראת השם. לא מספיק רק יראת השם. אומר הנציב, עכשיו אנחנו בפסוקים עצמם. על כן, כשראה ישעיהו חורבן בית המקדש, צעק, ריבונו של עולם, אתה החרבת את המקדש? אתה גורם לנו לטעות שתי טעויות. למה תטענו השם מדרכיך? מדרכיך הכוונה שיש לנו יראה, אבל היראה שלנו לא מכוונת, הדרך שלנו לא מדויקת, חסרה לנו חוכמה, חסרה לנו דעת השם. ב', תקשיח ליבנו מיראתך, עשית אותנו קשוחים, אנחנו נהפכנו לאנשים בלי יראה, מחוספסים, גאוותנים וכו'. למה תתנו השם מדרכיך? אתה גורם שנהיה טועים מדרכיך, כי אין לנו דעת השם. וגם תקשיח ליבנו מיראתך, להיות חסרים יראת השם. וכל זה, מדוע? קופץ הנציב לסוף הפסוק הבא. על ידי מה שצרנו, אויבינו, בוססו מקדשיך. הרסו את המקדש. בגלל שצרנו בוססו מקדשיך, ממילא אתה הקדוש ברוך הוא גורם לנו לשתי טעויות. טעות אחת היא טעות המחשבה המדויקת, וטעות שני היא טעות העירה. אין לנו עירה. ולכן, והזכיר שוב למען עבדיך שבטי נחלתך. למה הוא הזכיר פה שבטי נחלתך? למה הזכיר פה את השבטים? כי השבטים באמת טעו בזה. שגם הם באו לידי מעשה רע. א', על ידי שהיו טועים בדרך ראת השם. זה יחסית שימון. וב', על ידי, סליחה, זה לוי. וב', על ידי חסרון ראת השם. יחסית. בשעה הזו. זה שימון. הרי שגם אנשים כאלו, כמו שבטי יה, גם הם צריכים לעזרה. הרי שגם אנשים כאלו נדרשים לעזר השם. אז עכשיו בואו נראה את הפסוק. למה תטענו השם מדרכיך? חסרון בדעת השם. תקשיח ליבנו מיראתך. חסרון ביראת השם. שוב למען עבדיך שבטי נחלתך, כי גם הם טעו בשתי הטעויות האלה. וכל זה קרה למה? למצער ירשו עם קודשך. אויבינו ירשו אותנו על ידי זה שבוססו את מקדשך. צרינו בוססו מקדשך. והרי גם הם, גם השבטים, היו צריכים לעזרה. אז מה נגיד אנחנו? הרי שגם אנשים כאלו נדרשים לעזר השם. אבל, אומר כאן הנציב חשוב מאוד, ובעניין שהיה הרצון שיעלה כך, כמו שכתבתי להם, אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה, שכביכול שתי הטעויות האלה יצאו אל הפועל, כי כנראה שתי הטעויות האלה יבנו משהו בעם ישראל. זה טעויות. אבל שתי התאות האלה כנראה היו צריכות להופיע במציאות, גם החיסרון בירת השם וגם החיסרון בדעת השם בתוך חירת השם. אבל בעניין שהרצון שיעלה כך, כמו שכתבתי לאל, על כן הוא שר העזר, הוא בא לידי כך, ואחר כך לידי צער גדול. וכן ישנם מצבים, אנחנו מצידנו צריכים להביא את עצמנו קודם כל לירת השם, ב' צריכים להביא את עצמנו לדעת השם בתוך חירת השם, חסידות אמיתית. ב' אם ישנם מצבים היסטוריים שכביכול הקדוש ברוך הוא רוצה לגרום לנו לטעויות גם ביראת השם וגם בדעת השם, כנראה יש כאן חשבון יותר פנימי, יותר עמוק. אבל מה אנחנו מתפללים? שתראה את הצער שיש לנו כתוצאה מכל הטעויות האלה, בזכותם תחוס לשוב לבית המקדש, ולא נהיה טועים בחוכמתנו, ולא נקשיח ליבנו מיראתך. Okay, מה הנציב משלים בנקודה הזאת? שאף על פי שמצד הבחירה האנושית, באמת אנחנו צריכים לבחור את הדרך המדויקת, המכוונת, הנכונה, גם בירת השם, גם בדעת השם, לא רק שמעון, אלא לוי, וגם לוי בצורה מדוקדקת. אבל, אם ישנם לפעמים מצבים כאלה, שיצאו אל הפועל בצורה מסוימת, והם לא יצאו אל הפועל בצורה מתוקנת, כנראה, לאחר מעשה כמובן, שגם בזה יש איזושהי מטרה אלוקית. מה? אם לא, זה לא היה קורה, כמובן. בואו נדבר דברים פשוטים. אנחנו צריכים להיאבק על ארץ ישראל. אנחנו צריכים להיאבק על ארץ ישראל בנחישות. אנחנו צריכים להיאבק על אהבת עם ישראל. אנחנו צריכים להיאבק על אהבת עם ישראל בנחישות. אנחנו צריכים לעשות את כל זה בנקיות. את כל זה צריכים לעשות מתוך יראת השם. את כל זה צריכים לעשות מתוך דעת השם מדוקדקת, כמו חסיד שיודע זהירות מצווה, זהירות מרובה במצווה לזכות את כלל ישראל. בשביל זה צריך שאנחנו נהיה מכוונים, מכוונים בצורה נכונה. לא, זה לא אומר שאף אחד, זה אומר שאנחנו צריכים להגיע למקום הזה. אם עוד לא הגענו למקום הזה, אז צריכים שתדל להגיע למקום הזה. אנחנו צריכים ללכת ולעשות את מה שאנחנו יכולים וצריכים לעשות. אם אנחנו לא יודעים לעשות לבד, יבואו רחבותינו ויעזרו לנו לעשות מה שצריך לעשות. אנחנו לא יכולים לשבת בשקט ולעשות כלום. מצד שני, אנחנו לא יכולים להשתגע ולהתפרע ולהיות אנשים שאין להם גבולות, אין להם חוק, לא חוק במובן של חוק, אלא במובן של גבולות. אין חוק, אין סדר, אין. יש סדר, יש סדר אלוהי. יש סדר מוסרי. יש סדר ערכי. מתוך הסדרים האלה יש סדר פעולתי. אנחנו לא פועלים, המטרה מקדשת את האמצעים, זאת אומרת שאם המטרה היא קדושה, אז גם האמצעים צריכים להיות קדושים. אז לא יכול שאנחנו נשתמש באמצעים לא קדושים, לעשות מעשים, סליחה, להשיג מטרות קדושות. כי אם המטרה היא קדושה, אז גם האמצעים צריכים להיות קדושים, לא יכול שהמעשים יהיו לא קדושים. לכן באמת המציאות שמה אנחנו נמצאים, כמו שדיברנו בשבוע שעבר קצת, המציאות שאנחנו נמצאים בה היא מורכבת מאוד. מצד אחד צריך כאן מאבק תקיף ונחוש, שנובע גם מהכבוד האלוהי וגם מהכבוד הלאומי, אם זה בא מהכבוד האלוהי, וזה צריך לבוא בצורה נקייה. מצד שני, צריך זהירות מרובה. אז מה, עדת שלא נהיה זהירים, אז נפקיר את השטח? לא. אז מה נעשה? נשתדל להיות זהירים כמה שניתן. אני חוזר שוב. החבר'ה הצעירים שלנו הם חבר'ה נפלאים ביותר. אידיאליסטים אמיתיים. אוהבים באמת את השם, אוהבים באמת את עם ישראל, אוהבים באמת את ארץ ישראל, ולכן כל כך כואב להם. אבל מצד שני, דווקא מפני שהם לפעמים לא מודרכים, ודווקא מפני שהם עדיין צעירים, והמשקולת, הפרופורציות בין נקרא הצדדים השונים, עדיין לא מבוררת עד הסוף ולא יושבת עצמם בתוך הלב פנימה. ממילא יכול להיות שלפעמים תצא מכאן תקלה קשה. אני לא רוצה להיות ציני חס ושלום, אבל שמעתי שבאחד העיתונים שלנו, אם אני נוטה או בשבע או מקור ראשון, כתב אחד העיתונאים החשובים, כתב את הדבר הבא, שאותם החבר'ה הצעירים אמרו, תראו איך אתם נכנעתם בגוש קטיף, אתם הרבנים, כן? אתם מבוגרים. אנחנו! או, מלחמה תהיה! אז הוא כתב בציניות, חד ושלום לא לקנטר. בבקשה, 36 דקות לקח לפנות אתכם מהבית. 36 דקות! מה זאת הגאווה הזו? מה אתם חושבים שאתם יותר חכמים, מהמבוגרים? 36 דקות! כל הרעש והנפח. איזה גאווה, אנחנו נציל את הכל, נדע את הכל. וכל שימי האיש היו בבית, איפה 1,500? הלכו לאכול צהריים? זה גם איזה לימוד שאפשר ללמוד מכאן. לא להתגאות. אנחנו נדע לעשות את בצורה אחרת. הנה בבקשה, קיבלתם 36 דקות, נעלמתם. הוא לא התחיל, כבר נגמר. זה קשה מה שאני אומר, אני לא אוהב את מה שאני אומר עכשיו. אני ממש לא אוהב לומר את זה. אבל גם זה דבר נכון. לפעמים החבר'ה הצעירים לא חושבים שהם מכירים את הכל ויודעים את הכל ויעשו את הכל לתותו מאחרים. הנה, ככה מכה בלי ששמו לב בכלל. הכל נגמר. מה? זה טוב. זה טוב קצת להוריד את הגאווה. זה מצוין. זה מצוין להוריד את הגאווה. מה? אני לא אומר שזה היה נכון. אני רק אומר שגם זאת זווית אחת שלא כל אחד יכול לחשוב שהוא יודע יותר טוב מכולם את הכל. זה מורכב, זה סוגיה מורכבת, זה סוגיה שלמה. יש לזה השלכות קרובות ורחוקות. זה מה?
וישאל את רבו לפני כל פעולה?
ישאל את רבו מה עושים?
ילדים בנשת
זה לא יכול להיות שלא יהיו תלמידי חכמים במאבק הזה. זה לא יכול להיות. שלא יהיו אנשים מבוגרים, היו, אבל שלא יהיו אנשים מבוגרים משמעותיים במאבק הזה. זה מורכב, זה צריך לבוא ממקום של לוי. אפילו מהמקום של שמעון, אבל בצורה נקייה. וגם לוי צריך להתנקות. ואף על פי כן, אם הדברים קרו, כמובן הכל בהשגחה אלוהית, אם הדברים קרו, אז מת השם הייתה הזאת, כנראה התקיפות הזאת היא צריכה לצאת על הפועל. כמה שכן, כן.
אבל הבנתי את ההבדל בהסתייגות בין אל תבוא נפשי לבין אל תחד כבודי.
אל תחד כבודי זה שאני לא מתאחד עם שמעון בכלל. מדוע? אף על פי שהכבוד הלאומי בבסיסו הוא טוב, אבל להיות וזה הרבה פעמים מתערבבים איזה אינטרסים אישיים, לכן בשורה האחרונה, בשורה התחתונה, זה יביא לסטייה. אבל לגבי הנטייה, נקודת המוצא של שבט לוי, זה טוב מאוד. אז עם לוי אני מתאחד. מה?
אז אל תבוא נפשי?
עוד פעם, בסודם אל תבוא נפשי זה שאני לא רוצה שום שייכות אליהם. עוד פעם. בסודם אל תבוא נפשי, כאן מדובר על לוי. אני לא רוצה שנפשי תהיה איתם בסוד שלהם. למה? כי זה מסוכן. אבל האם הכבוד שלי יהיה איתם, כבוד מלשון כובד, משקל, האם אני מזדהה, אני רואה ערך במה שהם עושים? ודאי. רק אני באופן מעשי לא רוצה להיות איתם. אבל ברמה של הכבוד, ברמה של השייכות המהותית, זה כן.
מה זה השייכות ולא שייכות?
זה שיש כאן נקודת אמת, אבל נקודת אמת הזאת היא צריכה גבולות מאוד מדויקים. אצל שמעון, בגלל שגם יש כאן נקודת אמת, הנקודת האמת הזאת היא כנראה לא יכולה לצאת אל הפועל כי אנחנו נגועים, אז הוא אומר, בקהלן כבר אל תחד כבודי, אני לא רוצה שום חיבור.
אז זה עניין הזהירות?
יש זהירות גם אצל שמעון, שהיא זהירות מרובה מאוד, ויש זהירות גם אצל לוי, שגם היא גם מרובה, אבל היא באיכות אחרת, היא בצורה אחרת, היא ממקום אחר.
אני מחבר לרשום של מערך מידות, לוי, כאילו זה האלוהי, ושמעון זה
כאילו הלאומי. ההקשר הזה נגיד את זה ככה.
אמרנו שפשור הלאומי והאלוהי באים ביחד,
נכון, שמעון ולוי אחים. דרך אגב, אני לא הזכרתי, אולי טוב שאתה מאיר, אני לא הזכרתי, אמרנו שהסיפור הראשון שמוזכר ב-12 השבטים הוא הסיפור הזה. כנראה לא לחינם. לא לחינם זה הסיפור הראשון שהתורה מספרת לנו על 12 השבטים. דיינו שעם ישראל שצמח ב-12 השבטים תמיד יהיו בו שני בני יעקב, שמעון ולוי. שני מלשון שינוי, שוני. יהיה את הצד השמעוני שהוא בא מהמקום הטבעי, את הצד הלוי שהוא בא מהמקום האלוקי. ואף על פי כן, שניהם מורכבים, ושניהם כל אחד יש את הסכנות שלו. מצד שני, צריכים אותם בעם ישראל.
מה זה צריכים? עם ישראל זה העם היחיד שיש בו תעלות.
נכון, ועם ישראל צריך את שניהם. עם ישראל צריך, בואו נדבר ברור, עם ישראל צריך שיהיה מצב של כלי חמאס מחורותיהם, שמגיבים בתקיפות, בנחרצות, כמובן בגבולות גזרה, כן? אבל מגיבים בנחרצות על מה שצריך להגיב בנחרצות.
לא שיש
שמעון. מה? ביחד, גם שמעון צריך, גם לוי צריך. הם ביחד, החלקים ביעקב, אפיצים בישראל. בסוגיה מורכבת, זה מורכב, כן.
מהצד של הפסוקים, זה בגלל שהכעס שלו זה לא על עצם המעשים. אלא הוא אומר, עכשיו, לא כל הגויים, זאת אומרת, ההשלכות של המעשים.
בסדר, זו סוגיה שלנו, לא נכנסנו לזה היום, לא נכנסנו.
אבל אם זה האמת, אז אנחנו...
לא נכנסנו אם יעקב הסכים איתם, ולא נכנסנו מה אמונים לו, כזונה יעשה את אחותינו, לא נכנסנו לכל החשבון הזה. רק עצמנו לעמוד שיש כאן שני כיוונים. יש כאלה שרוצים להגיד שהוא הסכים, יש כאלה שאומרים שהסכים המעשה, אבל ההשלכות, הוא פחד מההשלכות.
אבל אם זה אמת, זה אמת.
כן, אבל אל תהיה צודק, תהיה חכם.
זה
גם אתה דובר אמת, אבל אתה... ונשמעתי אני וביתי. אנחנו מעט, ונשמעתי אני וביתי. בסדר. בוא נעזוב, זה נושא בפני עצמו, האם יעקב הסכים איתם, יעקב לא הסכים איתם. מה זה בהכרי של יעקב עד בועם? כן. נכון, אוקיי, אנחנו לא סופרים מה שלמדנו, רק אנחנו מאמרים שיש מצבים כאלה שהלאומיות מופיעה גם דרך שבטים אחרים.
זה הסיבה ששימון יושב בתוך יהודה?
זה קשור, הוא על הגבול עם יהודה, הוא נושק ליהודה.
החלה היא של יהודה?
על הגבול, נגיד ככה. כן.
לפי הגדרה פה של חסיד, חסיד, כמו שרשום פה בהגדרה, אין לו כעס, לא איתו סוג של שימון. זאת אומרת, חסיד שהוא באמת חסיד. עכשיו, הכוונה פה, כל התוגמאות שזה, הן נכונות גם למקרה פרטי, זאת אומרת, לא בתור לאום, לא בתור זה, אלא בתור... בן אדם הפרטי, הבן אדם הבודק.
ודאי.
עכשיו, אז בן אדם שנפגע ברמה הפרטית, לא בסדר גודל של פיקוח נפש או משהו כזה, מה הוא צריך לקבל את זה בהכנעה?
טוב, זה נושא שלם. איך אדם כועס באופן אישי, כעס נכון. בוא נאמר ככה, אנחנו צריכים להתקרב כמה שיותר ללוי, זה לא אומר שאנחנו לא מגיבים. אבל זה אומר שצריך להתקרב למקום שלוי נמצא בו. יש הלכה בהלכות ברכת כהנים. הכהנים באו משבט לוי, שכהן שעולה לדוכן, והוא לא מסוגל לברך באהבה, שיר כתנו צדב צבן לברך את עמו ישראל באהבה, הוא לא מסוגל לברך באהבה, כי יש לו איזה קפדה עם מישהו בקהל או משהו כזה, אסור לו לעלות לברכת כהנים, ככה הלכה. לכן הוא אומר, הם אומרים, לברך את עמו ישראל באהבה. ואם הוא לא שייך למדרגת האהבה הזאת, אז הוא לא יכול לעלות ולברך, נכון? אבל זה נושא שלם, אני צריך פעם לדבר על זה בצורה מסודרת. הכיוון העקרוני הוא כן. הכעס הוא צריך להיות כעס מתון של שליטה שכלית, שליטה אמונית ולא איבוד שליטה. אבל זה נושא שלם בפני. זה נושא שלם, אני לא רוצה ככה לענות בשלוף על נושא גדול. כן.
שתי שאלות. אחד, לא
כך
הבנתי מה המהלך של מקור אבא.
מה שאנחנו מנסים לראות במקור ארבע, שלמרות שהייתה כאן טעות, ועל הטעות הזאת נענשו, יש כאן השגחה אלוהית שהמציאויות כאלה צריכות לקרות. יש טעויות שצריכות לקרות במציאות.
אז מה החילוק של דעת השם?
יש מצב שאדם הוא לא פועל מתוך יראת השם, אלא מתוך האינטרסים הטבעיים שלו. יש אדם שפועל מתוך יראת השם. אבל אין דעת. אין חוכמה. אחד הדברים הבעייתיים אצל אדם צעיר, זה שגם אם הוא מאוד מאוד רוצה את השם, עדיין דעתו לא סדרה לו את העירה הזאת בצורה נכונה. אין פרופורציות, אין עיקר תפל, אין כאן ועכשיו, אין כאן ואחר כך, כלומר זה, הכל מעורבב.
ושאלה שנייה, מה זה סוד, מה זה נפשי, מה זה קהל, מה זה
כבודים?
כי לא
הבנתי
את, כאילו,
כבוד זה מלשון כובד, זה הערך. אז יעקב אומר, אני רוצה להתאחד עם לוי. בכבוד, בכבוד. נפשי הכוונה בפועל, בפועל אני לא רוצה להיות איתו. למה? כי בפועל זה סכנה. אבל שמעון, זה חיצוני, זה התאגדות חיצונית, זה קהל. אז אני לא רוצה אפילו להיות שייך בשום פנים ואופן. למרות, עוד פעם, למרות שאם שמעון יוצא מתוך לוי, אז זה טוב, זה מתוקן. אבל למרות זאת זה מסוכן. שמעון ולוי אחים, עובדה, הם אחים, הם ביחד. כן. נגיד את זה ככה, נגיד ככה, בוא נאמר ככה, שמעון הוא בעצם מהבחינה הזאת, כן, הוא דומה לבחינה של יפת, שהוא דומה לבחינה של אבל, או של קין, אבל לא של שת. הבחינה הזאת זה דומה. אני חושב שההערה של שמחה, הערה שאלת נראה יפה, אם תשימו לב, אני גם בכוונה מנסה לבחור את הסוגיות, שנראה איזשהו רצף. התחלנו באדם הראשון, עברנו לשלושת בניו, אחר כך הגענו לנוח, עברנו לשלושת בניו, אחרי זה הגענו לאברהם, ליצחק, ויעקב, אחרי זה עסקנו ביעקב, עסקנו ב-12 השבטים, עכשיו אנחנו עוסקים בשני הזרמים של שמעון ולוי. יש כאן איזשהו מהלך אחד שבעצם, הצד השמעוני שבישראל, הוא בעצם מבחינה מסוימת הצד היפתי שבנוח, כמובן במדרגה מסוימת, כן? שהוא בעצם הצד הקייני והאבלי של אדם הראשון. אותו עיקרון, שזה בא מהסדר הטבעי ולא מהצד השמי או השתי. לוי הוא בעצם המשך שת, הוא בעצם המשך שם. ושמעון בהקשר הזה הוא בעצם המשך יפת, המשך קין והבל. משהו בכיוון הזה. כן, שאלה אחרונה, בכבוד. לוי זה הרצון האלוקי הנקי, אבל כדי שהוא יהיה נקי צריך הרבה דעת. צריך הרבה היות והנקיות הזאת. היא זהירות במצוות, בהפלגה, בהידור רב, והרצון לזכות את ישראל, וכו' וכו'. כל זה צריך לבוא מתוך חוכמה מדוקדקת, מה כן ומה לא, כמו שהנציב כותב. שנדרש לזה דיוק רב לשקול הפעולה לפי הזמן והמקום. טוב, שנגיע למחרת יוסף, נדבר על זה בזאת. שאלה אחרונה אחרי האחרונה.
אז בעצם במקרה הזה שלמדנו, אז לוי התנהג כמו שצריך או לא כמו שצריך? מצד עצמו, לא נמצא...
לוי התנהג כמו שצריך, אבל גם הוא צריך דקדוק רב, ולכן יעקב מצד אחד ברך אותו, אבל מצד אחד הסתייג ממנו. משה רבנו ברך אותו, מצד שני הסתייג ממנו. שמעון, אם היה נקי, היה נוהג כראוי. אבל להיות והנקיות הזאת היא לא יכולה לצאת אל הפועל, אז שמעון קיבל, אם אפשר לומר, נזיפה. אצל יעקב הוא קיבל נזיפה קטנה, אצל משה רבנו הוא קיבל נזיפה גדולה עד כדי כך שהוא כבר לא מזכיר אותו בכלל. אני חושב שזה מזעזע לפי פשט הפסוקים ששמעון הוא נזכר בברכת משה. וזאת הברכה עם שמעון. נעלם שמעון מהמפה. לכן, האם אנחנו צריכים לצאת למלחמה מול אויב? מכוח הכבוד הלאומי, התשובה האמיתית היא כן. אבל עוד והכבוד הלאומי הזה מהר מאוד יתערבב עם הרבה דברים אחרים, אז אנחנו חייבים לצאת מהמקום של חילול השם.
שרק חילול השם?
לא רק, אני לא רוצה להגיד רק. שמעון ולוי אחים. הם פעלו ביחד. אומנם זה מסוכן, שמעון. לא רק מלחמה זה מסוכן, שמעון במלחמה זה מסוכן. אחד הדברים המדהימים, כל מי שבצבא יודע את זה, שדווקא אותם האנשים הימניים שבאו ממקום נקרא לזה דתי, הם היו יחסית יותר מתונים בכל מיני פעילויות ביחס לאותם אנשים שבאו מהמקום שאיננו דתי והיו פחות לאומיים. למה? כי אצלם כל המשקעים יצאו החוצה. אבל אצל מישהו, הוא היה, כן, לא אצל כולם, אבל מי שהיה אמור להיות אותו אדם אמוני וכו', אז הוא השתדל לשמור איזשהם גבולות גזרה. אני יכול להעיד על עצמי, לא פעם ולא פעמיים. היינו מהירים לאנשים. למה אתה מתנהג ככה? באנו לעצור אדם שחשוד בשיתוף פעולה או כן או משהו כזה. אבל למה אתה צריך לשבור את הטלוויזיה? למה אתה צריך להרוס את הרהיטים? למה לשבור את המשקופים? למה להרביץ לילדים? אז זה לא היה כמו היום. היום אולי הגדר היה אחר. כן, אבל אז לפחות, לפני 20 שנה, באינתיפאדה הראשונה למניינה, מה שנקרא. זה הדהים אותי. שדווקא החבר'ה הדתיים שהם הרבה יותר ימניים והרבה יותר קיצוניים והרבה יותר לאומניים, הם בדרך כלל הרבה יותר רגועים. ואחינו האחרים, מכיוון אחר, נקראים יותר שמאלנים, אז הם היו מאוד מאוד תקיפים כשזה הגיע כבר לפעולה. כמו שאומרים, הימין יודע לעשות שלום והשמאל יודע לעשות מלחמה. השמאל יודע לעשות מלחמה כי עד לפעד שהוא יוצא למלחמה הוא יודע לעשות מלחמה. ובית, כשהוא רואה שנשבר האמון של מה שהוא האמין בו שהוא שלום, הוא יוצא למלחמה עד הסוף.
יש פה גם פחות השמאל. דעת.
מה?
יש פה פחות דעת.
נכון? בסדר, זה פתגם פוליטי. זה פתגם, לא משהו נכון, אבל זה פתגם שיש בו צד של אמת. טוב, נזכר בעזר השם לצאת למלחמה בשלמות.